ובכן, אנחנו עוברים עכשיו לנסות קצת להבין את המהפך הזה שקרה. כמו שאמרנו, מהפך הסיכוי והסיכון, על זה דיברנו הרבה, אבל אולי להציג את זה מזווית נוספת. ואנחנו באמת רואים פתאום איך הפרק י' מפיל אותנו ככה ממש לתוך הבור הזה של המלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדוניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר השם אל בני ישראל לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם. אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהים, בהם דבק שלמה לאהבה. כשאנחנו קוראים את הפסוקים הללו, אנחנו חשים בצורה מובהקת שהם מכוונים גם לאיסורים, לאיסורים שמופיעים בספר דברים במיוחד. בספר דברים, ספר דברים חוזר כמה וכמה פעמים להיזהר מנשיאת נשים נוכריות כדי שלא יחטיאו את עם ישראל בעבודה זרה. בספר מלכים ודברים גם מדגיש לגבי המלך, הוא מדגיש שהמלך לא ירבו לו נשים, ומה הסיבה לכך? למה שלא ירבה לו נשים? כן? ולא יסור לבבו, כן? ולא ירבו לו נשים, ולא יסור לבבו, כן? והנה גם כאן אנחנו רואים שיש את העניין הזה שאמר השם, לא תבואו בהם וכו' וכו', כן? אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהים, בהם דבק שלמה לאהבה.
איפה בדיוק זה?
פרק י' זין. זה משפט, כאילו התיאור של מצוות המלך. כן? אז זוהי נקודה אחת שמודגשת כאן, ואילו נשים שרות 700, פילגשים 300, ויתון נשב את ליבו. עכשיו, זאת הכותרת. אבל אנחנו צריכים, כשאנחנו קוראים כותרת כזאת, מצד שני, לקרוא אותה גם כן בביקורתיות. כי בוא ניקח דוגמה שמופיעה בספר יהושע. אם אנחנו קוראים את ספר יהושע, אנחנו קוראים את הפסוק הבא, בפרק ז', עם ישראל נופל, מפסוק י', עם ישראל נופל בעי, מתים כ-36 איש. ישוע נופל על פניו, וקורע את בגדיו, ושואל, הקדוש ברוך הוא, בשביל מה הבאת אותנו בעצם לכאן, מה, כן? והשם אומר לו, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי, אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. בוא נגיד שזה הכותרת של העיתון. חטא ישראל, וגם גנבו, וגם כיחשו, ולקחו מן החרם, וכו' וכו', ואתה אחרי זה בודק, ואתה רואה שאפשר להשים את כל המתנחלים. כולם רצחו את רבין. בסופו של דבר מה, מדובר? כולם לקחו מהחרם. הנה, עוד יותר, אז יש לי אפילו מקור חשוב אפילו.
לא,
עכשיו, בוא נראה אם אנחנו מתאימים. כן. את הרב שלומי, קודם כל, זה ממש מתאים למה? לעיסוק שלנו בשלמה המלך. קודם כל, שלומי, זה מקשר אותנו למה? שלמה, חוץ מזה שלומי בגימטריה, כמה זה? 386, שזה בגימטריה דוד בן ישי. אנחנו ממש עוסקים במלכות בית דוד. אז זה מקור חשוב מה שהבאת לנו, זו נקודה חשובה. מצד שני, כשאנחנו קוראים את תחילת פרק ז', אנחנו רואים שמה? וימלאו בני ישראל מעל בחרם. גם כותרת, וימלאו בני ישראל מעל בחרם, כשאתה קורא את הכותרת משנה, מה אתה רואה? שמי זה שלמעל בחרם? ויקח החן בן כרמי בן זבדי בן זרח למתי יהודה מנחם, ויהי חרף השם בבני זה. הפרשייה הזאת לוקחת אותנו, יכולה לקחת אותנו לשני כיוונים. של פרשנות, שמופיעים דרך אגב בהמון המון וריאציות. יכולה לקחת אותנו לכיוון מסוים, להגיד שבאמת זה מה זה מראה, שגם אם זה אחן אחד, אין אחד, הוא גדל באיזושהי ארוגה, נכון? יש את המשפחה שלו, יש את הזה, לא מיחו, היו בשקט, וכו' וכו' וכו'. ולכן, עם ישראל עצמו הוא מה? הוא באמת חטא. ולכן דרך אגב, גם הגורל נעשה בצורה כזאת. הרי איך נעשה הגורל? איך מצאו את אחן? לא הוציאו פתק, אחן. קודם כל, עם ישראל כולו מתאסף. אחרי זה, זה השבט שלו. אחרי זה, זה המשפחה שלו. כדי שמה? לתת מסר, בסוף האחן הזה הוא לא לבד. יש אטמוספירה, יש אווירה, יש זה, כמו שחזל אומרים, שוטה דיינוקה, או מה, כן, מאביו או מימי, או מאבו, כלומר, כשילד צועק ברחוב איזה משהו, כשהילד אומר משהו בגן, הגננת יודעת בדיוק איך מדברים בבית. כן? זאת אומרת, יש אטמוספירה. זה כיוון אחד, זה נקודה אחת, שזה נכון. אבל מצד שני, אי אפשר לא להגיד שעם כל זה צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. ואי אפשר להאשים את כולם במה? באותה רמה שאתה מאשים את אחד. אם ניקח את הדוגמה הזאת לעניין של שלמה, אז כשאתה אומר, נשב, איתו את לבבו וכו' וכו' וכו', מה בדיוק עשה שלמה, כן? מה בדיוק... הרי אנחנו פסוק הבא, שימו לב, אומר, ואי לעת זקנת שלמה. קודם כל, שימו לב שהפסוק קצת מסייג את זה, ואומר, יש לחלק בין תקופות אצל שלמה. זה בעצם הבסיס לחלוקה של חז"ל, גם כשאומרים שלמה היה מלך, אדיוט, מלך, כלומר, יש תקופות. ואי לעת זקנת שלמה נשב איתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים. ולא היה לבבו של אמא השם אלוהיו כלבב דוד אביו. וילך שלמה, אחרי השתורת אלוהי צדונים ואחרי מלקום שיקוץ המונים. ואז כשאתה קורא את זה ואתה קורא את הסיפור של אחן, אתה אומר, יש פה כותרת ששלמה עובד עבודה זרה. האם אנחנו צריכים לעשות סרט עכשיו לצייר את שלמה מקטיר למי? לעבודה זרה, או שאנחנו יכולים לתרגם את זה ולהגיד ששלמה, כמו שחזל אומרים, כל האומר שלמה חטא, אינו לא טועה, מה זה שכתוב, אז יבנה שלמה במה לכמוש וכו' וכו', הכוונה היא שהוא לא מיכה בין השב. הכוונה היא כמו אצל אחן, שכשכתוב חטא ישראל, אבל באמת הסיפור הוא, מה? מצומצם יותר. הדרך אגב, מהכיוון הזה, אפשר להבין את כל מה שכתוב, כל האומר ראובן חטא אינו לא טועה. כי אתה אומר, הנה, כתוב בתורה, שראובן שכב עם היא,
בילה.
עם בילה.
אבל זה בדיוק על זה היה את הפיומי, בדיוק דיבור על זה. כאילו האספק שלנו משבת, בדיוק.
או, עכשיו, כשאתה קורא את הפרשייה הזאת, האם ראובן שכב עם בילה או לא?
מהפשט נראה שכן.
כשאתה קורא את הפסוק, כתוב הישכב, כן? כמו אגב שכתוב אצל דוד, נכון? שהוא, כל אומר דוד חטא, אני לא טועה. כתוב שהוא חטא או לא חטא. כבר הבאנו את הדוגמה הזאת, נכון? הרב מידן? אתם זוכרים? שביום הדוד חטאתי, והיום לא נתן, כי אומר דוד חטא, אני לא טועה. כן, ששמע את זה פעם עם מישהו. אז כיוון אחד זה באמת להגיד, הנה, אנחנו לומדים מאחן, דגם. מה אנחנו לומדים מאחן דגם? שמה? שזה שהתנך אומר על מישהו שהוא עשה חטא ענק, אז... זה באמת חטא ענק כלפי שמיה וכלפי העולם וכו' וכו' וכו', אבל כשאתה יורד לרזולוציה הפנימית, אז מה? החטא הוא לא באותה פרופורציה כמו שהוא מודגש. להפך, יש ביקורת, יש חשית, זה נובע מביקורת. למשל, בעין היה, הרב קוק על ראובן ככה טוען. הוא אומר, באמת ראובן לא שכב עם פילגש אביו, אלא מה, עם בילה, אלא מה עשה? בלבל יצועי אביו. רק מבחינת המעשה הזה של ראובן, איך אומרים, כלפי המקום שיש לראובן, והעתיד, והעניין של בני עכו וכו' וכו', אני מתייחס לזה בצורה חמורה, ואני נותן על זה, כן? זה מזכיר קצת את הסגנון של אנשי המוסר, שהיו מדברים כלפי עצמם, כלפי אחרים, היו אומרים, מציירים את הדבר שכל חטא קטן הוא מה? הוא משהו מאוד גדול, משהו... אז זה כיוון אחד. כיוון שני, זה הרבה פעמים לא, להגיד, אם כתוב בפשט, אז מה? אז זה קרה. למשל, אצל ראובן, יש מחלוקת בזה בין המדרשים. לא רק זה, אפילו רואים ברמב״ם, בגמרא, שכאשר יש אישה סוטה, אז מה עושים? מנסים לשכנע אותה להודות, אז אומרים לה, תשמעי, היו כאלה גם כן גדולים שמה שחטאו ו... והודו. ראובן שכב עם בילה והודה וכו', אז כן, אם הסיפור הזה לא היה בו נברא, אז בגלל שתגיד מה פתאום, שם הוא הודה, כי זה היה בלבל יצוי אביב, אבל לא הסיפור, כן? כי לפעמים הכיוון הוא כזה, להגיד כל דבר שזה לא היה באמת, אלא זה היה איזה משהו בדקות שבדקות, כן? כמו שראיתי על סב, שכתוב, שחזרה שהוא אומר שהוא שואל את אביו, האם מאסרים את המלח, כן? אז אמרו ש... בריסקר אחד אמר, שיש, אולי אני יש לי את הנוסח פה, ששלחתי את זה למישהו, הנה, לא, העלו את זה באיזה קבוצה, יש כל מיני בדיחות של ישיבות, משהו כזה, אז מי ש... באולפן, או עשר המדרשות, אז מישהי כתבה, שאלתי את הרב, האם צריך להסיר את המלח, הוא חייך ואמר יפה, אבל לא הבנתי מה התשובה, כן? אז כאילו מישהו עונה כאילו בתור, שכאילו ישות, האם צריך להסיר את המלח? אז באופן רגיל לא צריך להסיר מלח, אבל אם יש סיבה לחשוש שהמלח ספג טעם מירקות לא מאוסרים, אז לשיטת החזוני יש להרבה ויטב את המלח, ואחר כך להסיר אותו כרגיל. ולשיטת בריסק, לקחת ירקות טבל מאותו סוג, מאותה שנה, מאותה דרגת חיוב, או מדרגת חיוב גדולה יותר של הירקות, שהמלח בלה מהם טעם, להסיר אותם יחד עם המלח. דיינו שירקות התרומה עם תרומה, גם על טעם הבלו במלח, וכן המעשר ראשון והמעשר שני הוא אני. הפתרון של שיטת בריסק טוב גם לדעת החזוניש, אבל אם אין אפשרות להשיג ירקות כנל, אז לשיטת בריסק אין פתרון. ושמעתי מבריסקר אחד שזה בדיוק היה הספק של הסר. כן, אז זה אסוציאטיבי, תזכרי את זה. בכל מקרה, נחזור לענייננו. אנחנו, כשאנחנו רואים כן סיפור בתנ"ך, שמשהו קורה, אנחנו יכולים לאמת שתי גישות. גישה אחת להגיד, אם זה כתוב שכב, אם זה כתוב חטא, אם זה כתוב בנה, אז סימן שמה? אז סימן שכך היה. ויש סיפורים, בוא נגיד, שפשוט תומכים בכיוון הזה. נגיד, כשאתה מסתכל על סיפור עם ראובן, נראה שזה הפשט. וזה מזכיר סיפור מאוחר יותר, שמי עשה ככה כדי לבטא שהוא מלך?
אבשלום.
אבשלום. הוא שכב עם פילגשי אביו, ושם הרי אנחנו לא נגיד שהוא בלבל יצוי אביו, וכו' וכו', אלא, כן? אז זה נראה הפשט. מצד שני, הסיפור של אחן נותן לנו פתח למה? להבנה שלא תמיד צריך, שלשון גוזמן נקט. כן? עכשיו, מה אנחנו מחליטים בכל סיפור וסיפור באיזה כיוון? יכול להיות שנחליט ככה ונחליט ככה, יכול להיות שבאמת יש כיוונים שונים, יש סיפורים שבכיוון כזה וסיפורים כזה. ואני חוזר לשלמה, הכיוון באמת נוטה יותר לצד של מה? שעולה בסיפור של... לא, דווקא לא. כי בואו נשים לב. וילד, זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו, אחרי אלוהים אחיו לא יבוא לשלם. וילד שלמה אחרי השתורת, ויעש שלמה הרע בעיני השם, ולא מילא, כן, אחרי השם כדוד דוד, אז יבנה שלמה במה לכמוש. חז"ל שואלים, רגע, הוא בנה את זה לבד? אלא כשאומרים אז יבנה, מה הכוונה? כשאומרים על מישהו שהוא בנה משהו. זה גם מטאפורי, נכון? זה כבר מטאפורי, הרי זה לא שהוא הבנאי, והוא הטייח, והוא הזה. מה? או הוא שילם, הוא יזם, הוא עומד מאחורי זה, כן? וכו'. אז אומרים חזר, כשם שאז יבנה שלמה זה לא הוא הבנה, אז ככה גם כן, לא בטוח שגם כן צריך אפשר להמשיך הלאה עם הכיוון הזה, והפוך את זה לעוד יותר מטאפורי, כוונה שעצם זה ששלמה מאפשר את זה. בוא ניקח למשל, שראש הממשלה לא מפנה את חן אל אחמה. כן? שוב, זה ברור שזאת החלטת ראש הממשלה, הוא יכול להחליט ככה זה, כן? אבל, אז אפשר להגיד, אז יבנה שלמה, נתניהו, את מה? את חנה, הוא יקיים. זה נמצא באמצע באיזשהו מקום, נכון? יש עובדות, יש זה, הוא לא מיכה, הוא לא פועל, הוא יכול לפעול יותר, יכול לפעול פחות, כן? וכו'. בכל מקרה, הפסוקים פה מאוד מאוד ביקורתיים, והפסוקים באים ואומרים שבגלל ששלמה נשב איתו את לב עבור, וגם הפסוקים קצת נותנים, אבל סנגור, זה בזקנת שלמה, כן?
הייתי אומר שזה שכתוב לא מילה אחרי השם כדוד אביו, אבל כאילו כן קרוב
לדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים, מה הכוונה בהר אשר על פני ירושלים? בהר הזיתים, כן, הר בצד מזרח, ולמולך שיקוץ בני המון, וכן נשא לכל נשיו הנוחיות מקצירות ומזבחות ללונים. כלומר, אנחנו רואים פה תופעה מאוד מעניינת. אותם נשים שאפשר להגיד, בהמון שנים לא עשו את זה בפומבי. אולי, איך אומרים, עשו את זה ב... כן, היה להם, כמו שאמרו על אותה זקנה בסטנדר, היה לה צלב. כן, בבית כנסת, ילכה לבית כנסת כל הזמן, אבל בתוך הסטנד היה לה צלב. בתא. כן? זה מה שהיה אנשים של שלמה. הם לא... הם לא הוציאו את זה החוצה עד ששלמה היה מה זקן, אבל זה מראה בסופו של דבר כישלון, נכון? ויתנף השם בשלמה, כי נטע לבבו מעם השם אלוהי ישראל, נראה אליו פעמיים, וציווה אליו על הדבר הזה, ולתי לכת אליהם אחרים, ולא שמר את אשר ציווה השם, ואומר השם לשלמה, יען אשר הייתה הזאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותי אשר ציוויתי עליך, קרוע יקרא את המלאכה מעליך ונתתיה לעבדיך. אך בימיך לא אסנה למען דוד אבדיך, מיד בנך יקרן. רק את כל הממלכה לא יקרא, שבט אחד אתן לבנך, למען דוד אבדי ולמען ירושלים אשר בחר. ההדים של הסיפור הזה, הזכרנו את זה כבר פעם, מופיעים בסוף ספר נחמיה בפרק האחרון, כאשר עם ישראל חוזר בבית שני ורוצה למעשה להקים ממלכה מחודשת, ושוב יש לו את בעיה של מה, או יש לו בעיה של נשים נוכריות, אז מה מתואר בפרק? ששלמה מוזכר שם, כן, נחמיה אומר גם בימים ההם, בפרק האחרון של נחמיה, ראיתי את היהודים, מושיבו נשים אשדודיות, המוניות, מואביות, וכו' וכו', והריב עם המקללים, הלו על אלך אתה שלמה מלך ישראל, ובגויים הרבים לא היה מלך כמוהו, ואהוב לאלוהיו היה, ויתנהו אלוהים מלך על כל ישראל, גם אותו יחתיו אנשים הנוכיות. אגב, באיזה כיוון נמצא נחמיה בפרשנות? ככה, בטוח? כתוב ש... אבל את מי מאשימים בסיפור?
בית אנשים.
גם בפרק שם
מאשימים. מה? בדיוק. הדגש הוא אותו הכתיעו אנשים הנוכריות. כלומר, זה לא מיוזמתו, זה לא, כן? בעצם... מה?
הוא הביא את
אנשים הנוכריות. אבל הם אלה שהכתיעו. כן? זה נכון, קשה לדעת פה, זה די דומה למה שכתוב כאן. דוגמה נוספת שיש לנו אולי לדבר כזה, זה על אחאב שנראה בהמשך. אשר, כתוב, הוא עבד את העבודה זרה, אשר מה? היסעת אותו, איזבל אשתו. כלומר, זה לא, זה, בכל מקרה, זה מקטין קצת, קצת את מה? את האשמה. זה לא, הוא, זה הפוך מחטא אדם וחווה, כן? כלומר, לא הפוך, זה גם שם הסיפור, נכון? מה, שם האדם מנסה להתחמק, אז מה הוא אומר?
האישה
אשר נתת עמדי. כלומר, כשאדם מאשימים אותו, הוא לא צריך לחפש האישה, אבל באמת, גם בחטא אדם הראשון, אדם הראשון לא היה חוטא, לולא מה? לולא האישה, החטיאה אותו, כן? גם כאן, הרי שימו לב, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא אומר לו, לא אנשים הכתיעו אותך. מה הוא אומר לו? יען, אשר, הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותיי, אתה לא שמרת. אם שלמה היה אומר, זה לא אני, זה מה? זה הם, הוא היה חוטף על זה, כן, אפשר להגיד, אבל אנחנו לא מוצאים פה תשובה שלו. אבל זה נכון, שבחרת אדם וחווה, גם עדיין, צריך להגיד, התורה מציירת לנו שבסופו של דבר, חטאו של אדם נבע כתוצאה ממה? שאשתו הכתיעה אותו. האם זה מנקה אותו? האם זה צידוק לחטוא? לא. האם יש בזה צד מסוים שמדגיש אבל שזה לא מתחיל ממנו ויש בזה צד כולה מסוים? כן. טוב. פה אני רוצה להתייחס קצת לדברים שאומר אותם רב צדוק הכהן מלובלין. כי הפרשנות של רב צדוק היא מאוד מעניינת. מישהו כתב על זה אפילו עבודת דוקטורט, התייחס להרבה פסקאות מרב צדוק. אז רק שנייה אחת, נפתח את זה. שימו לב מה הוא אומר. הפסקה הזאת לקוחה ממחשבות חרוץ, עמוד 186-7, לא יודע איזה מהדורה. הוא אומר, וגם לשלמה המלך עליו השלום, היה תענוגי עולם הזה, ואושר וכבוד של עולם הזה, שלפי שעה שאינו קיים לעד. כלומר, אנחנו רואים את מלכותו של שלמה, אנחנו רואים שהוא הולך בענייני העולם הזה, כן? כלומר, אושר, מאכלו מוזכר וכו', כמו שמה שהדגשנו. ודבר זה קלט ממלכי אומות העולם שכבש דרך שלום. איך הוא כבש אותה?
התחתן.
זה נקרא בדרך של שלום, נכון? וזהו מהתחברות דנשים נוכריות, הנה הוא מפרש את זה, הוא אומר את זה מפורש, שחשב לתקן הכל, שלא יהיה מציאות לרע כלל, כמו שעתיד להיות על ידי החותר מגזע ישי, דגר זאב עם כבש. מי זה גר זאב עם כבש? זאב זה 70 זאבים ב-70 אומות העולם, וכבשה זה עם ישראל. היא הכבשה עומד בין 70 זאבים, תמכו מהתולדות. ואם ועם, גר זאב עם, מה הכוונה? היינו חיבור יחד. ובאמת, מה שעומדים ביניהם הוא רק על ידי הפירוט, שאין להם התחברות עמהם, ועם לבדד ישכון. אבל אם התחברו עמהם, אין להם עמידה עוד. ומחיבור הגמור, דאישות, בזה עובד גם שורש היהדות. וכמו שאמרו בעירובין, דממשך אורלתה, עד שאינו ניכר כלל עם זרע אברהם. ואינו נפרד מנו כלל. כלומר, מה שהוא מתאר כאן זה שיש פה סיכוי וסיכון. מצד אחד, אם אתה לוקח את אומות העולם ומחבר אותם למי? לעם ישראל, אז בעצם אין לאומות העולם עמידה בפני עצמה. מצד שני, זה יכול לגרום שמה? שחיבור גמור מאבדים את שורש האימגויים, אתה מאבד את שורש היהדות. ושלמה המלך עליו השלום חשב שיוכל להכניס הכל לקדושה, כמו שיכניס כל תענוגיו בחמדת גופו לקדושה, כך יכניס כל הכוחות הזרות שבכל העולם כולו. שראה שנכבשו כולם תחת ידו ולא מלחמה, רק על ידי להתהפכה. אבל עדיין לא הגיע הזמן לתקן כל העולם כולו. ועל ידי כן נשא ביטו את לבבו. אף דלא פעלו חס ושלום שום שינוי בליבו. מכל מקום פעלו הטיית מה? על ידי שהייתה לו נטייה לאהבתם כדי לתקנם, ולא עלתה בידו, מכל מקום הייתה בו נטייה של אהבה לסיטרה דירה שלא נתקן עדיין. שוב, רב צדוק לוקח את זה בכיוון דקות שבדקות ההשפעה, אבל מה שהוא אומר בעצם, שיש פה סיכוי ששלמה עלה, יש פה מהלך ששלמה ניסה. הוא רצה לתקן, להביא את משיח בן דוד. הוא בן דוד. אז מי הכי מתאים שיהיה משיח בן דוד? שלמה, משיח בן דוד. כן? וכדי להביא משיח בן דוד, זה וגר זאב עם כבש. וגר זאב עם כבש, זה המציאות של החיבור של זאב עם כבש. כבש זה עם ישראל, והזאבים זה אומות העולם. ומה המטרה שבזה? המטרה היא לחבר את כל העולם לקדושה. מה הבעיה עם זה אבל?
הסכנה.
מה הסכנה?
שיתחברו איתם ויחרו אחריהם.
שאתה מאבד את עם ישראל. כלומר, יש לך פה שאלה מאוד גדולה. האם אפשר לחבר את כל האומות לעם ישראל? אם אני אחבר את כל האומות לעם ישראל, אז לכאורה מה יקרה?
לא יהיה.
אז לא יהיה עם ישראל.
לא יהיה.
כן?
לא יהיה.
אז מצד שני, אז אני צריך לשמור. אז אני יכול להגיד לא, כיוון אחר לגמרי. שזה בדרך כלל הקפיצה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים, כל מי שלומד מהר"ל, יודע, וכוזרי, יודע שהעולם בנוי לפי סדר. כלומר, דווקא ההפרדה בין המדרגות, בין דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, בתוך עם ישראל, ההבדלה בין מי למי, כהנים, לוויים, ישראלים, בתוך הכהנים, דרגות של מה? של כהן עדיות וכהן גדול, דווקא זה מאפשר, ההפרדה הזאת, החלוקה לדרגות, מאפשרת בניין שלם. ואז לכאורה, הדבר הפשוט ביותר, וזה בעצם המסר הפשוט של התורה, שעם ישראל הם ממלכת כהנים. מה הכוונה ממלכת כהנים? כהן זה הכוונה היא משרת. התפקיד של עם ישראל זה להיות, כמו שיש בתוך עם ישראל יש כהנים, שיש להם מצוות מיוחדות ומטלות מיוחדות, בגלל התפקיד המיוחד שיש להם, ככה גם כן מה יש? עם ישראל כולו. וממילא, כהן יכול לשאת כל אישה? לא, יש נשים שהוא מוגבל לסדר. עם ישראל יכול לשאת כל נשים? לא. כי הוא מה? כי הוא כהן. לכאורה דווקא ההפרדה של עם לבדד ישכון והגויים לא התחשב, יוצרת דווקא את החיבור שעם ישראל, בין ישראל לאומות העולם. והנה שלמה הולך בכיוון אחר. ושלמה טוען שעדיין יש עם זה בעיה. שמה? כי באמת מה שעומדים ביניהם הוא רק על החיבור שאין להם התחברות עם ישכון. אבל אם מתחברים, אין להם מאוד. כלומר, רב צדוק אומר, באמת לכאורה עדיף שיהיה הפרדה. אז צריך להיות חיבור או לא צריך להיות חיבור מאותו עולם? לעתיד לבוא, צריך להיות חיבור כזה? זו שאלה גדולה מאוד שעולה פה בדברי רב צד. ועכשיו, כדי לברר קצת יותר את הדברים, אז הנה, למשל במאמר הזה, לא אמרתי דבר בשם אמרו, לא זוכר איך קוראים לו, בעל המחבר, נראה לי איתן אברמוביץ' שעשה דוקטורט על זה, אז הוא אומר, זה כדי שנביא גאולה לעולם, אז נגיע לימי שלמה. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, בהתחלה רב צדוק קובע ששלמה לא הבין את אופן הקיום של עם ישראל, כי כאשר הכבשה והזאב גרים ביחד, אז כדי לחיות, הכבשה צריכים מה לעשות? דווקא להפריד אותה, כי אם אתה לא תפריד אותה, אז היא תובד, כן? כמו המשל הנפלא של מקנמרה, זה שמעתי בזמן לפני הרבה שנים הרב אבינר, הוא תמיד אהב להביא את המשל של מקנמרה. מקנמרה היה שר החוץ של ארצות הברית בתקופת המלחמה הקרה. ושאלו אותו, למה אתם לא עושים שלום עם מי? עם הרוסים. אז הוא אמר, הרי הרוסים כל הזמן אומרים שהם רוצים הסכם שלום צודק, ובר קיימה. כמו הערבים, השכנים, תמיד רצו לעשות פה הסכם שלום צודק ובר קיימה. הוא הביא את זה בהקשר הזה. אז הוא אמר, מקנמרה אמר, משל, זה מזכיר את הסיפור על הצייד והדוב. מכירים את הסיפור על צייד והדוב? הצייד הלך ביער וראה דוב, וכבר מכוון את הנשק על הדוב כדי למה הוא רוצה את הדוב?
פרווה.
לאכול את הדוב?
פרווה.
פרווה, כן? לא אוכלים בשר של דוב. וזה בשביל הפרווה שלו. אז הדוב רוצה אותו שם, אומר, חכה, למה אתה רוצה לראות? אני צריך את הפרווה שלך, אומר, נו. ואני מצד שני, רעב. אז למה לעשות את זה בדיוק? בואו ניכנס פה למערה, ונעשה הסכם שלום צודק ובר קיימא. ואז כל העיתונאים חכים בחוץ ומצלמות וזה, ובסוף יוצא הדוב לבד. הוא אומר, הגענו להסכם, שנינו מרוצים. אני שבע, והוא, יש לו פרווה עכשיו. הבנתי, כן? הבנת? הוא אכל את
השייה,
ואז עכשיו, כן? זאת אומרת, זה מה שהרוסים מתכוונים כשהם אומרים, הסכם שלום צודק ובר קיימא, כן? זה, הבאנו גם כן את הסיפור עם שמעון פרס פעם, פעם הם משמיעים את זה בערוץ 7, הגיגים של שמעון, יש כל מיני, ביניהם של אגיד פרס, ששר החוץ של ישראל פעם הגיע לרוסיה, וראה שם בגן החיות, נמר עם כבשה. אז הוא אומר לו, תשמע, זה ממש התגשמות חזון הנביאים, גר זאב עם כבש. איך אתם עושים את זה? הוא אומר, מה הבעיה? אנחנו כל יום מחליפים את הכבשה. כן? אז שוב, זה מוביל אותנו. אז אומר פה, בתחילה הוא קבע ששלמה לא הבין את האופן הקיום של ישראל בימים. גם כאשר הכבשה והזאב גרים יחד, קיומה של הכבשה תלוי בשמירה לפרדותה. וקיום הזהות היהודית תלוי בשמירה על הגבול האתני שקשרי הנישואים מפרקים. ולפי זה בעצם מה שאומר רב צדוק, שמה ששלמה עשה לא מתאים. אבל מצד שני בסוף הוא אומר שכל המטרה של שלמה הייתה, כי זה, למה שלמה לא הצליח? כי זה לא היה הזמן. כן? כי הוא אומר, עדיין לא הגיע הזמן לתקן את כל העולם כולו. אז לכאורה כן יש בזה עניין. בואו נראה דוגמה נוספת. רב צדוק אומר במקום נוסף שם, וכפי הנראה ודאי באמת בת פרעו, וכן שאר אותן נשים נוכריות שזכו להידבק באותו גוף קדוש לשלמה המלך עליו השלום, לא על חינם היה. כלומר, לא ייתכן ששלמה לא הבין, זה בעצם אפשר להגיד ישב את זה, שלמה באמת לא הבין שעם ישראל צריך לשמר את הצד המיוחד שלו, כדי דווקא לשמור את הקשר שלו עם אומות העולם. שלמה הבין את זה, אבל הוא הבין שבעצם במובן השלם עדיין תמיד יהיה איזשהו פער. וכן הוא אומר, אנחנו צריכים להכניס באומות העולם הרבה יותר קדושה, כי עובדה שעם ישראל קיים, ואומות העולם נשארו עדיין במה? במדרגה שלהם. ומסתם היה בהם איזה ניצוץ קדושה שמחמתו היה להם איזה שייכות לו. אלא שהיה משוקע עדיין בתכלית בעומק הרעת, שלא יאפשר להוציאו אז עדיין. ואכלו פגע. על דרך של מי? דוד המלך, עליו השלום, בבת שבע. חז"ל אומרים שראויה הייתה בת שבע לדוד, ממי עצמה? מששת ימי בראשית, אלא שאכלה פגע. מה זה פגע? פגע זו תאנה לא בשלה. למה הוא מביא את המשל הזה? כי בת שבע, אתם יודעים מה זה? זה סוג של תאנה. יש לנו בנות שועה או בנות שבע, דרך אגב קוראים לה גם בת שועה בספר דברים. יש גרסות במשניות שעוסקות בתאנים, בנות שועה או בנות שבע, זה סוג של תאנים. כלומר, כשקוראים למישהי בת שבע, למה קוראים לבת שבע? לא בגלל שהיא בת שבע או בת שש או בת חמש, אלא פעם. זה כמו לקרוא למישהי תמר, נכון? נכון? אתה מכיר מישהו שקוראים לתאנה? יש, יש, יש גם תאנה. אבל אני הבאתי בכוונה את הדוגמה של תמר.
זה מוכר.
כן? הבת שלי חזרה איזה יום, היא אומרת, שאלת איפה היית, אומר, דיברתי עם תמר שחור. יש פה באישור, הבת של הרב אפרים שחור. אמרתי, ואני דיברתי עם תפוח ירוק. כן? כלומר, זה נשמע טריוויאלי שאתה אומר, נכון, תמר שחור, כי אתה מכיר, אתה, זה כן, אבל... זה לא נשמע דבר זר, נכון? האמת כבר יש, אין תמר זר. היה. אבל לקרוא למישהי תמר, זה נשמע רגיל, נכון? לקרוא למישהי תאנה, או חיטה, או שעורה.
גפן.
גפן? יש פה ביישוב. יש פה גפן. יש פה כמה, אני חושב. כן? זה גם שאלה. גפן לבן או לבת.
גפן
בנהדים. כן? תראו, אין סיבה שגפן יהיה דווקא...
גפן.
מה?
גפן.
גם תמר, נכון?
תמר, בן.
תראה, אנחנו לא רגילים לזה, אבל אני לא מכיר תמר עדיין שהוא בן, אבל לפני 30 שנה גם לא היית מכיר דורון שהוא...
אדם.
שהוא בת, או...
יש דורון בת?
כן. בטח, דורון, ניצן, כן, שלב, יש לך גם בנים, גם בנות. והיום השמות האלה הם... שלב, גיסתי היא גננת, והיה לה שני ילדים בגן, אחד שלב הבן, ששלב הבן. אחד שמו לו יהוד, אחד לא שמו יהוד, אבל כן. ברור, שלב. אשתו של שמעון ג'יבלי. קוראים לו שלב. אתה אומר, שלב זה לכאורה ממש זכר. פלוני הוא שלב. כן?
יו, תמר זה
זכר.
לא, תמר זה באמת לא זכר. תמר זה, זה, זה פרי. פרי זה זכר?
לא, אבל מה אתה אומר? תמרים, תמרים.
לא משנה, אתה, זאת החלטה אבל שרירותית כביכול, כן? אפשר להגיד תמרות, כן? אפשר להגיד, זאת אומרת, אבל מישהו שהוא שלב, יש שלב ויש לבה, כן? אם אתה אומר מישהו שהוא שלב, אז לכאורה זה... הדס זה שם של בן או בת? הדס זה זכר נקבה. הדס שוטה יש לנו, כן, הדס זה. אז הדס כאילו... אתה מכיר הדס ובן? יש, יש הרב הדס אופמן, רב אפילו. כן? פעם שאלו את, זוכר את מרדכי פופי קרנון, זכרונו לברכה. שמעתם עליו? היה שחקן, שחקן שחזר בתשובה, מהראשונים שחזרו בתשובה. מרדכי ארנון, והכינוי שלו היה פופיק, זה הכינוי העממי שלו. אז פופיק ארנון, ככה קראו לו. הוא נפטר לא מזמן, לפני שנה. אז פעם הגיעו אותו לרדיו ואמרו, הרב ארנון, הוא אומר, דרך אגב, אתה באמת רב? אז הוא אומר, תשמע, אצלנו בציבור רב, זה להבדיל בין זכר לנקבה. כן? שזה עמוק היום, כי היום נדבר שאפילו להבדיל בין זכר לנקבה, זה לא דבר פשוט. ואנחנו, אם כן, חוזר לשמות. גם בתנך יש לנו שמות, אביה, יש לנו גם בן, גם בת, עוד שמות שאפשר למצוא גם אצל גברים, גם אצל נשים מיוחד, בסדר, היי. איך הגענו לסיפור הזה?
בתשואה.
מה? בתשואה, בת שבע, כן? בעצם זה תנה.
מדוד.
זה תנה. אומר הרב צדוק, אומר הרב צדוק, מה הוא אומר? אומר שהוא אכלה פגע על דרך דוד המלך עליו שם בת שבע, אלא ששם היא עצמה הייתה ראויה לו, ונשאה אחר כך ביתר. מה שאין כן אותן, כפי מה שאין באותן גופות, לא היו רואים לו כלל. כלומר, הוא אומר, היה בהם איזה ניצוץ ששייך בשורש נשמתם וכו', שצריך להתגלגל בתוך עם ישראל וכו', אבל זה לא הראוי לפי אותו גוף, איך אומרים, באותו זמן זה לא היה מתאים. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד. הוא מביא גם כן את הסיפור שאמרנו בחזל על, על, על מלכת שבא. הבאנו שיש דעות, לא רק בחזל, גם אצל, אצל האתיופים זה ממש, הגויים, כן? לא רק הגויים, אבל שמה שמלכת שבא הגיעה, אז באה לאה שלמה ויצא ממנה... לא, זה אצל האתיופים זה. אבל מה כתוב בחזל, והארי מביא את זה, ברשי הכניס, נכנס פסקה בשם הארי בתוך רשי, כן? הארי מביא, רשי מביא את הארי.
נבוכדנצר.
אמרו זל שבא עליה ויצא נבוכדנצר. שכתוב, ונתן לה את כל שאלת, שנתן לה שאלתה. וכן אמרו זל, ביקשו למנות עוד אחד וכולי, כי אמרו זל על פסוק, ריפינו את בבל ולא נרפאת, שבקשר הקדוש ברוך הוא להוציא גם כן מנבוכדנצר תחת כנפי השכינה וכולי 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 וכולי. ואז הוא אומר, כי נמצא, שאין בדבר שורש טוב כלל, והיינו חלק לא באו, ובאמת איתה בזוהר, שפגם הברית אין מועיל תשובה וכולי וכולי וכולי. כן, בקיצור, אנחנו רואים כאן שוב את ההתלבטות בחזל, הנה, שלמה היה לו כיוון מסוים, וחזל שלהם ביקורת על זה, שזה הביא בסוף למה? חורבן. מצד שני רב צדוק במקום אחר, הוא משהו שורש שם נבוכדנצר באצילות, שישר שם גם בעתיד, שהרי כל דברי תורה הם נצחיים, דבר זה אינו רק כלל, שהרי שם אין רע, רק נבוכדנצר הגופני לא היה דבק באותו שורש כלל. כן? ונסכם פה את זה, אנחנו ממש עוד מעט לפני חנוכה, הנה חוזרת על ידי התורה שבעל פה, שעלה מידינו מאיפה? מאיפה עיקר תורה שבעל פה? מבבל, כך אומר רב צדוק. כל התלמוד שלנו זה, כל הלימוד הוא מבבל, שבררו מחוכמת הנפילה שהייתה ביד נבוכדנצר, והעלו על המקורה שהוא חוכמת שלמה. והתשעה קבין מאותן ברורין ומטיפין דשלמה המלך אבא שלום שבן נבוכדנצר, לקחו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שנתנם ללמוד ספר ולשון כסדים כל החוכמות שלהם, והם העלו הכל. שבררו שלא איתתם חוכמתם החיצונית, והרי דטיפי שלמה עלי בהלך עליו השלום לא נטו לחוץ. וכן על נבוכדנצר נאמר, יפינו ולא נרפאת, כי אין לו רפואה ותיקון על ידי זרע דמעלי, ולא נכון הקדוש ברוך הוא שרצה להוציא אותו שורש מזרעו ממש. מכל, אנחנו רואים כאן בעצם דבר מאוד מעניין, דרך אגב הסוללה נחלשת, כן? מה? איזה, השלי זה דל. כן? אז אנחנו כן רואים כאן איזושהי הבחנה שעושה בעצם רב צד. מצד אחד הוא נותן מקום עתידי, פנימי, למה? למהלכים של שלמה, מתוך הבנה שאי אפשר להשפיע על אומות העולם בלי שמה? בלי שיש איזשהו קשר וחיבור. והחיבור הזה, אולי בעתיד לבוא, יש בו הרבה יותר יכולות מאשר במציאות של עם לבדד ישכון. ומצד ש... והחיבור הזה גם השפיע על דברים מסוימים. מצד שני, הנזק שלו כרגע הוא מה? היא דבר מאוד מאוד גדול במציאות הקיים. אז זה נקודה מעניינת שלעיין וזה בדברים של רב צדוק. דרך אגב, רב צדוק במקום נוסף אומר, כמה אושפזין יש לנו? ומה עושים בחוץ לארץ?
חנוכה אין...
לא חנוכה.
היום האחרון זה שבוע
נמצאים. בסוכות, מה? הרי יש להם יום נוסף בסוכה, שמיני עצרת. אתה אומר, עכשיו לכאורה אפשר להגיד מה השאלה. הרי למה עושים את היום השמיני? לא כי יש יום שמיני באמת. של סוכות. למה יושבים בסוכה גם בשמיני עצרת?
שם
זה שביעי. כלומר, אתה צריך באושפזין, ביום הראשון אתה צריך להזמין באמת את אברהם, אבל ביום השני אתה צריך להזמין את מי? אולי את יצחק, אולי את אברהם. צריך להגיד, או אברהם יצחק, הרי בקריאת התורה מה קוראים אצלם? כן, בחוץ לארץ.
כן.
וקוראים שני ימים, כן? לא כמו אצלנו שקוראים רק ביום הראשון ארבע פעמים. אצלם קוראים יום אחד, כן? וגם את היום השני. כן, שתי, בתוך ארבע עדיות עושים את זה. אז אבל העצם זה שכולנו הרי יודעים לפי הלוח שבעצם זה יום ראשון, שני, שלישי, זה הפך לזה שחיפשו עוד אושפזין. אז מי זה האושפזין? שלמה. שלמה הוא האושפזין של שמיני עצרת, אומר רב צדוק. הוא אומר, זה מתאים. למה? כי שמיני עצרת זה יום של... שהוא מדבר שם על החיבור עם החומר דווקא, שכולו שייך בסופו, שיש בו חיבור.
זה מה שמיני
הוא לא מעל. מה? היום השמיני הוא קדושה מעל הטבע, נכון. אבל קדושה כזאת, הוא אומר, שהיא, נגיד ברית מילה, עושים דווקא במקום, כן, דווקא בברית מילה, שהיא קדושה מעל הטבע, שהיא מיוחדת לעם ישראל, כן? היא נעשה דווקא במקום המילה. וזה מה שבסופו של דבר, כך הוא מדבר בעריכות גם כן על העניין הזה של שלמה והכוונות שלו, שהכוונות שלו היו מצד העניין הזה, שדווקא היום הזה, הרי סוכות שייך למה דווקא לאומות העולם, ודווקא שמיני עצרת שייך דווקא למי? לעם ישראל, והנה דווקא שלמה מתוך התפיסה הזאת של עם ישראל, אבל הוא רוצה לחבר, אז הוא קושר את זה לעניין הזה של... של... טוב, בכל מקרה...
את הסין של
שלמה. מה? את הסין של... אני לא זוכר מה קורה בחוץ לארץ, לא הייתי הרבה שנים בסוכות בחוץ, בשמיני עצרת בחוץ לארץ. אבל מעניין לראות אם יש בתמונה של האושפזין, לא, אם יש ברשימות שם אולי גם שלמה עמל, כן? אושפזין דה שלמה. אז כל זה מחבר אותנו אם כן, שוב, למשהו מיוחד. כלומר, צריך לתפוס בסופו של דבר את שלמה כסיכוי גדול שהיה, כמשהו באמת, גם מבחינה גיאופוליטית, כמו שאמרנו, האימפריה שהוא בונה, זה שהמעצמות מסביב הן חלשות והן מתחברות אליו, זה היה סיכוי עצום. ומצד שני, הסיכוי הזה גם הביא סיכון. להכניס את בת פרעה היה בזה צדדים כלכליים, פוליטיים, מדיניים ורוחניים. אבל זה גם גבה מחיר בסופו של דבר. ואת המחיר הזה אנחנו רואים כאן. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מה הפתרון של הקדוש ברוך הוא למצב הזה? מה זה? להפריד את הממלכה לשתי ממלכות. למה? מה הרווחנו בזה? יופי. בסדר, אני אומר...
למה כאילו זה מידה כנגד מידה?
כאילו, בוא נגיד ככה, כשהקדוש ברוך הוא מעניש, אז צריך להבין את ה... נסות להבין את מה?
הקשר בין העונש.
כן, האם... מה הקשר בין העונש לבין החטא? בדרך כלל גם כן, לא מענישים סתם בתור עונש, אלא העונש אמור מה לעשות. העונש אמור בסופו של דבר להוביל לתיקון.
אז אולי, אולי לקחת את כל הרצון לחבר, במקום שהוא הולך לגויים, הוא הולך לעם ישראל.
אבל אתה מפריד את עם ישראל. אתה אומר, השקיע את האנרגיה עכשיו, איך אומרים, תריבו ביניכם עכשיו, אל תחשבו על הגויים.
הרב, יש משהו בזה, שזה מה שהרמב"ם אומר, שאם יש לך הצרה,
כן, אבל מה זה מושך חזק לצד השני? מה שעושים סכסוכים פנימיים? כן.
נראה לי זה פשוט מראה ש... זה פשוט מראה שהרצון לחבר את כל הזה, זה לא עובד, ולהראות שהיסוד, כאילו, עם ישראל עצמו, הוא מפורד, כאילו.
ואז מה תרוויח
לזה? שינסה לאחד קודם את עם ישראל.
אז זה מה שכיוון שהם אמרו. איך אומרים, תשקיע עכשיו, נעשה לך, איך אומרים, בשיטת העז, נעשה לך סכסוכים פנימיים, תהיה עסוק בלחבר, כן, ולא תהיה מושפעים בחוץ. אני חושב שיש פה נקודה מעבר לזה, לא, זה קצת נשמע, שאנחנו אומרים, יותר מדי, איך אומרים, לעשות צרות, הרב קוק, במאמר שלו, המספד בירושלים, למעשה עומד על היסוד הזה בהרחבה. בעצם זה מתחיל, כשאנחנו חוזרים לספר בראשית, יש לנו שתי דמויות שמתמודדות עם נשים. מי הם?
ראובן.
ראובן דווקא נכשל פה בסיפור הזה.
יהודה.
אבל בעיקר יהודה ויוסף. אפשר לראות את זה במשהו פרשת וישב, שבאותה פרשה יש לך סיפור של יהודה יורד מעת אחד, ויש את כל הסיפור עם תמר, כן? ולעומת זאת יש את הסיפור עם יוסף. כלומר, באופן כללי, יש לנו פה שתי דמויות, יהודה ויוסף, שמציגים שתי צורות התמודדות עם הסיפור של נשים נוכריות, נקרא לזה כאן. הנשים הנוכריות כאן זה אב טיפוס בסופו של דבר לאיזושהי התמודדות, נקרא לזה, עם העולם. כיוון שיוסף לא רק מתמודד עם אשת פוטיפר, הוא גם צריך להתמודד עם היא, עם בכלל עם התרבות המצרית. כשאנחנו קוראים את ספר בראשית, אנחנו רואים שמי המוצלח ומי הפחות מוצלח, מי המצליח, מי סימן וי ומי לא, יוסף הוא המצליח. הוא עמד בסופו של דבר באתגרים. יהודה נכשל כישלון אחרי כישלון. אבל הוא עדיין מנהיג, יהודה. לעומת מי? ראובן, שהוא באמת לא מנהיג. הוא לא מנהיג, הוא כל הזמן אומר, אמרתי לכם, אבל זה לא מספיק בשביל להיות מנהיג. זה בגדול. יש הרבה מה להרחיב על זה, בדרך כלל מרחיבים. זוכר שהייתי בשורה א' במשפט בית אל, כל השנה, כל כשהגיעו לפרשיות האלה של... כל הדרשות היו סביב יהודה ויוסף, אתה יודע, אתה... תמיד היינו צוחקים על זה כבר. טוב, זה יהודה ויוסף. ועל מה נדבר יהודה ויוסף? אבל זה באמת נקודה מאוד מאוד מהותית, מאוד מרכזית, על החלוקה בין יהודה ויוסף. עכשיו בואו ננסה להבין קצת, באמת, בזמן הקצר שיש לנו, מה שורש ההבדל בין יהודה לבין יוסף. והרב קוק, במאמר שלו, בעצם מאבחן את הנקודה הזאת בצורה הזאת. שיהודה, היכולת שלו להתמודד, אפשר להגיד, עם אתגרים מבחוץ, היא חלשה יותר. מה היכולת המרכזית שלו, ואת יהודה שלח מה? להורות לפניו גושת המערה שאומר, להתקין לו בית תלמוד. כלומר, יהודה יש לו יכולת מאוד להיות קנאי, נקרא לזה למה? לקודש. לקודש שהוא פחות מחובר למה? לעולם. לבית המקדש, ירושלים. מי הדמות מצד שני, שבטבע שלה יש יכולת להתמודד עם העולם?
יוסף.
הוא המשביר לכל הארץ. הוא זה ששם שמיים שגור בפיו. הוא זה שמתמודד עם אשת פוטיפר. בעצם תשימו לב, מבחינה גיאוגרפית, מה קורה כשמחלקים את הממלכה לשתיים. כשמחלקים את הממלכה לשתיים, יהודה נשאר בעצם באזור מאוד מצומצם. יש את יהודה, ויש את מי הולך איתו בסוף, בנימין, אבל זה לא מילתא פשיטה, זה לא דבר פשוט שמה, שבנימין, לכאורה, מהפרק פה היה אפשר להבין ש... רק את כל המחל לא יקרא, שבט אחד אתן לבניך, שבעצם הגבול היה צריך לעבור, אפילו עוד יותר פנימה, בין יהודה לבין בנימין, הגבול היה צריך לעבור, אם ניקח את מי שמכיר את הכביש פה, הגבול בין יהודה ליוסף, איפה עובר? לא בצומת תפוח, לא בחלוקה היום בין מועצה אזורית שומרון למועצה אזורית בנימין, אלא הגבול היה צריך לעבור פחות או יותר, מה? פחות מצפון לירושלים, ירושלים כולה בשבט בנימין, וגם צפונית לירושלים זה עדיין שבט בנימין, פחות יותר באזור של אופרה, באזור של הר בעל חצור, כן? הר הכי גבוה פה באזור, שאיפה שהקרמבויים האלה של חיל האוויר ככה ממזרח לאופרה, באזור של אופרה, זה הגבול למעשה שהיה בין ממלכת יהודה לבין ממלכת בנימין. בממלכת יהודה, ממלכת ישראל. אבל, ולכן העגלים, למשל, העגל נמצא בגבול, באזור בית-אל, ובית-אל נמצא בגבול, בגבול הצפוני בדן, ובגבול הדרומי בבית-אל. אבל, אם בנימין לא מצטרפים, וזה לא דבר פשוט שבנימין מצטרפים, לבדי לא לפי הפסוק פה, הגבול היה אפילו עובר עוד יותר, יותר דרומה, לאיזה כיוון? לירושלים, ממש מירושלים, באמצע, אתה עובר תוחמת ירושלים, יוצא מירושלים, שם היה עובר הגבול, שם הרי זה, כן, אני יודע מה, בחיזמה, בסדר, בוא נגיד, כן, בגבעה הצרפתית, בגבעה הצרפתית, אולי לא, באמת, קצת אפילו, יותר אפילו דרום. איפה זה שם את ממלכת יהודה? זה ממשיך, הופך בכלל, הופך את ממלכת יהודה למלכה מאוד קטנה, נכון?
בשטח זה יוצא יותר גדול מהשטח של המדברים.
עכשיו, כשאתה מסתכל מה יש לממלכת ישראל, יש לה שפע של כל נחלת יוסף כמובן, יש לה קשרים לצד המזרחי של הירדן, וקשרים לים, לצפון ולים. מה יש לממלכת יהודה? היא סגורה בצד אחד מה... יש לה את ים המלח, כן, הרי אתה, גם כשאתה מבנימין, אתה מגיע בעצם ליריחו, אתה סגור עם ים המלח בכל האזור הדרומי, בדרום הכולו מה הוא? מדבר, ובצד בצד המערבי לא בטוח בכלל שיש לך מוצא לים, בדרך כלל לך מוצא לים, כלומר, הולכת יהודה היא סגורה, היא, איך אומרים, היא...
למה מוצא לים?
מה?
בגלל פלישים? כי...
בגלל פלישתים, כן? פלישתים, או כנענים, או, 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 או שבט דן שיושב שם, כן? בעצם אין לה את ה, ב, ב, בשטח שלה, זה גבול, זה יהודה, דן, זה דן, השטח הזה בדרך כלל היה גם כן, הנגישות שלו לא הייתה, לא הייתה, לא הייתה קלה לשם. רגע, אז, זה יהודה. יש, זה יתרון לחיות ככה בגטו, בשטיבל, בעיירה יהודית,
תלוי.
בדיוק, אתה מצד אחד, ברגע שאתה מנותק, ברגע שאין לך יכולת לקשור קשרים עם מי, עם המעצמות וכו', ברגע שאתה מאבד את האימפריה, אז אתה באמת הרבה יותר קל לך עכשיו מה לעשות, לשמור על עצמך, לשרוד מבחינה רוחנית. לעומת זאת, ממלכת ישראל, היא הרבה יותר מחוברת למי? לעולם. היא יכולה להיות גם צפונה, גם דרומה, דרומה לא, גם צפונה, גם מזרחה, גם מערבה, כן? ומה שעומד פה בלכאורה מאחורי המחשבה הזאת, שיהודה יהיה הצד הרוחני, ויוסף דווקא יהיה אחרי על הצד החומרי, אולי דווקא, כלומר ככה, קודם כל זה מאבד את האימפריה. רק שמאבד את האימפריה, כוח נחלש, כוח נחלש, אז מה? אפשר להשקיע יותר בעם לבדד ישכון, ואפשר לנסות אולי לאזן את מה זה בעצם מה שהרב קוק אומר, את הצדדים הללו. עכשיו, זה יאזן או לא יאזן? זה יצליח או לא יצליח?
כאילו, בסוף כן.
בוא נגיד שזה יצליח ב-50%. ביהודה זה יצליח. ביוסף, איפה יוסף היום?
בגלות.
איפה, איפה עשרת השבטים יוצאים?
בחלך ובחבור,
זה די נכשל, נכון? זה די נכשל. כלומר, בוא נגיד כך, וזה אנחנו נדבר בפרקים הבאים, על מה קורה במהולכת ישראל.
אז אני יכולה להגיד שצריכים להיות כמו חרדים.
בגלות.
זה לא בגלות, יהודה וישראל זה הכל.
אבל לא כבר חרדים, כי...
רואים מכאן שיש שתי אופציות. יש כאלה שצריכים להיות חרדים, זה יהודה. ויש כאלה שצריכים להיות מה? לא, רק חרדים וחילונים? בדיוק מישהו אמר עכשיו, לעצור כאן וזה, שראיתי שכתב ש... תמיד מדברים על שטחים, נחלים וכו' וכו'. לכן הוא אוהב תמיד לשמוע את המזג האוויר. כי מזג האוויר, כשמדברים על התנחליות, איך אומרים? הרי המרכז. נכון? יש הרי הצפון, הרי זה, והרי המרכז. מה זה הרי המרכז? זה פה, זה הרי המרכז, כן? אז הוא אומר, עכשיו אותה חוויה חווים בקורונה. כי בקורונה מדברים על הציבור הערבי, ציבור החרדי והציבור הכללי. אתה אומר, הנה, אנחנו עכשיו חלק מהציבור הכללי, כולנו, כל ה... כן? אז זה קצת דומה פה, נכון? הנה, הציבור החרדי והציבור הכללי. עכשיו, יש בהפרדה הזאת, יש בכל אדם גם לפעמים את ההפרדה הזאת, בין יהודה לבין יוסף וכו'. ראינו את הנוסיון של שלמה, מה לעשות? לחבר ולהפוך את זה למחכה. דרך אגב, זה בעצם מה שכבר עושה דוד. דוד שמאחד את שתי הממלכות, נכון? את שתי, את לא הממלכות, את שתי הקבוצות, את הצד של בני רחל, שאז עד אז עוברו על ידי שבט בנימין, שאול וכו', את הצד של יהודה. והייחוד הזה אף פעם לא היה שלם לגמרי. גם זה נדבר בהמשך. זה לא תמיד, זכרים, תמיד היה קצת איזה תפרים שביניהם. דוד ניסה לאחד, שלמה ניסה לחבר, זה הצליח או לא הצליח? הצליח ל-40 שנה, בערך, 50 שנה. כן? סך הכל. כמה שנים עם ישראל היה כממלכה אחת?
למה?
33. מה? לא, אתה צודק, 80 שנה. 80 שנה, 80 שנה. כמה שנים כשבית המקדש קיים, עם ישראל מאוחד סביבו? 36 שנה. מהשנה הרביעית, שהוא, כן, של שלמה, שהוא ראה זה גם התחיל רק לבוא, אז אומרים שהוא מלך 40 שנה, או, כן, מלך 40 שנה, אז מה? אז חזל מתארים את זה כ-36 שנה. 36 שנה שעם ישראל מאוחד סביב, ביחד סביב מגש. 80 שנה נגיד, 70-80 שנה, שמה? שבסך הכל הוא... הוא מאוחד. אנחנו עכשיו עובדים לעקוף את זה, אבל עם שרידים של מי? של ממלכת ישראל. כלומר, אין כמעט, כלומר, יש שבט בנימין, יש שרידי השבטים שמה, שנשארו והצטרפו, חלק עדיין בבית ראשון, חלק בתחילת בית שני. יש לוויים כמובן. ומי יודע אם האתיופים הם משבט דן, אני לא יודע אם זה נכון, כי הם בעצמם לא אומרים ככה. כן? שהם משבט יהודה. ראינו, האתיופים הגויים אפילו אומרים שהם משבט יהודה, כן? קל וחומר יהודים, וגם זה די הגיוני, שככה בדרך כלל אומרים הם במחקר, שיותר הגיוני שזה היו יהודים שישבו במצרים, וברחו לכיוון אתיופיה. כלומר, כאלה שהיו באו בית שני, ולא... איזה שבט דן, ששוב, זה, יש אומרים שזה בכלל חיבור של שני עניינים, שידעו שיש יהודים באתיופיה, וידעו את הסיפור על אלדד הדני. אתם מכירים את הסיפור על אלדד הדני?
אז אמרתי
שזה שטויות, לא? תשמע, אם היו שטויות או לא, אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אין ספק שהגיע בן אדם, בתקופת הגאונים, וטען שמה הוא? שקום, א', שקום לו אלדד, ובית, שהוא בא מעבר נהר סמבטיון, והוא טען שהוא שבט דן, כן? אז היה ידוע שיש כאלה שטוענים שהם מעשרת השבטים, ואחד מהם טען שהוא משבט דן. היה ידוע שיש אנשים שישבו באתיופיה, אז מה עשו אחד עם השני? כנראה חיברו את הדברים. האם יש לנו עוד שבטים? תראו, הרב אביחיל, אתם מכירים, הוא סבב, זכרונו לברכה, הוא סבב, אני שמעתי ממנו, הוא סבב בעולם, והתחיל לאסוף עדויות על עשרת השבטים באזורים של... בהודו, בהודו יש להם, דווקא להם יש מסורת שהם צאצאי שבט מנשה, כן? אומרים על הטליבן, אני יודע אם זה נכון. אולי אמרו, בבדיחה שהם משבט נפתליבן, כן? יש בדיחה, נסיים בבדיחה. מספרים על הרב ישראל אריאל, אתם יודעים שהוא, הוא ממכון המקדש, הוא גם... מסרטט את הגבולות של ארץ ישראל, הוא השיטה המרחיבה. כן, אנחנו מספרים שהרב הישראל אריאל והרב אביחיל מטיילים שם באיזה עוד או משהו כזה, ואז הרב אביחיל מסתכל על איזה מישהו, הוא אומר, אני רואה לפי איך שהוא הולך, וזהו, יהודי בטח. בואו, בואו נעלת על ארץ ישראל. הוא אומר לו, בשביל מה? גם פה זה ארץ ישראל. זה שיר את זה פה כבר. טוב, נעצור כאן.